רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. היום בתוכנית ננסה להבין אם יש סיכוי להביא לכאן מיליון עולים בשנים הקרובות, כמו שיש תוכנית שמתיימרת לעשות את זה. אנחנו נבדוק האם לדור הטיק טוק בעולם צריך לדבר אחרת לגמרי מאשר ההסברה המסורתית. רמז בשאלה עצמה, ברור שכן. נדבר גם על הסיכוי שבינה מלאכותית תוביל לשוויון הזדמנויות במערכת החינוך. נדבר עם מועמד ישראלי לשעבר לקונגרס בארצות הברית. נדבר על משברי זוגיות והדרך לפתור אותם, כי לפרק אולי זו הדרך הקלה וגם הכי קשה לבעיה הזאת. ניגע בנושא חברתי שחייבים לטפל בו, החרמות, הנידויים, השיימינג כלפי בני הנוער. רבקה זוהר הנהדרת היא איתנו, התוכנית כולה עטופה במוזיקה שערך הלל אבמוביץ', צוות ההפקה אמילי חביב בעידן ריבר, טכנאי השידור קובי גרבסקי, ונדבר על הסברה, או יותר נכון, על איך מדברים בכלל עם הקהל בעולם בימים אלה. בוקר טוב למאיה ורוביוב, מנכלית ארגון טוק ישראל. בוקר טוב, מאיה.
בוקר טוב, יורם, שלומך.
בסדר גמור. אז נתחיל בשאלה, היא כאילו טריוויאלית, אבל עובדה שאנחנו לא נותנים לה מענה עד עכשיו כמו שצריך, וזה בעצם דור הג'ן זי, הצעירים, בהגדרה הגסה, נכון, זה ילידי 96-97 ומעלה, משהו כזה?
נכון, בין 18 בעצם עד 28 בערך.
וזה הדור ששולט עכשיו בטיקטוק, למרות שגם אחרים נדחפו להם לזירה, והשאלה באמת איך מדברים עם הדור הזה, כשאנחנו אומרים הסברה ישראלית, או כיצד מראים את הפנים של ישראל?
חד משמעית. אז קודם כל, באמת השאלה שלך, הרמז היה בגוף השאלה, כן. ואתה לחלוטין צודק. אני אסביר טיפה על הארגון, אז בגדול אנחנו, ארגון טוק ישראל, מכשיר יוצרים ויוצרות תוכן, לייצר תוכן חיובי, מאוד פרסונלי, אישי, לא פוליטי על ישראל, בצורה שמדברת לג'ן זי, באמצעות מסרים וטכניקות שבעצם הם מעוניינים לראות. פחות מסרים פוליטיים, מלוטשים, אלא באמת סיפורים אישיים, אמיתיים, של אנשים צעירים, חבר'ה ישראלים ואמריקאים, שבעצם מספרים את הסיפור שלהם, מהזווית שלהם, מהחוויה שלהם, מהחיבור והקשר האישי שלהם למדינה או לתוכניות שלה. ובגדול, מה שאתה אומר הוא נכון. היום, כשנכנסים לטיקטוק או לאינסטגרם, ובעצם אפילו רק כותבים את המילה Israel בלוקיישן, רוב התוכן שאנחנו רואים ונחשפים אליו הוא תוכן מאוד 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 שלילי. זאת אומרת, זה נראה כמו קצת כמו פרופגנדה, מפות, לעתים אפילו תוכן גרפי, באמת תוכן מאוד שלילי וקשה. לעומת מדינות אחרות, כמו איטליה, אפילו מדינות שנויות במחלוקת, דרך אגב, טורקיה, איראן, לבנון, כן. שמחפשים בלוקיישן, התוכן שאנחנו רואים ונחשפים אליו הוא תוכן אחר, שמראה תרבות, אוכל, אנשים יפים, מקומות יפים לטייל בהם. ובעצם הבעיה כאן היא הרבה יותר מהותית. זאת אומרת, היא מעבר לאיך אנחנו שולטים על הנרטיב ומסבירים את מה שאנחנו עושים, אלא הרבה לפני כן, איך בכלל תופסים את המדינה הזאת בעולם. ומה שאנחנו בעצם עושים, מנסים אנחנו מצליחים גם, אנחנו בעצם משנים את הדעות שלהם.
אתם ארגון פרטי, מאיה?
כן.
אתם ארגון פרטי, אתם לא מטעם המדינה.
נכון מאוד.
ובעצם אתם עמותה שם, המשימה זה להראות, נקרא לזה, פנים אחרות של מדינת ישראל, לא רק מלחמה, או שאתם בכל זאת מנסים לגעת בסכסוך המאוד מורכב הזה, והוא מורכב להסברה, ואולי זאת הבעיה הכי גדולה שלנו, ש... טיקטוק הוא מקום שטחי, ואין נכון. מקום להסברים מורכבים.
נכון. אז אנחנו באמת עמותה, ומה שאתה אומר הוא מאוד נכון. בסוף ילד בן 18 מאריזונה, שגולל בטיקטוק שלו ונחשף לסרטון פוליטי או הסבר היסטורי על ישראל, רוב הסיכויים שהוא לא יעצור לצפות בו. אבל כשהוא יראה מישהו בגיל שלו, שיש להם תחביבים משותפים, או משהו משותף שהוא מרגיש חלק ממנו, זה משהו שיגרום לו לעצור ולצפות. השלב הבא יהיה באמת השלב החינוכי, שבו מסבירים וצוללים לפוליטיקה או להיסטוריה, אבל החיבור הראשוני חייב להיות על בסיס מאוד מאוד טבעי, על איזשהו הוק, משהו שיגרום להם לעצור ולצפות בסוף היום, וזה כמובן על בסיס מחקר. יש בעצם שנייה אחת, אפילו לא שלוש שניות, רק שנייה אחת, שתגרום לאותו ילד בן 18 לעצור ולצפות, ולכן זה חייב להיות משהו שמעניין אותם. אני כן אגיד שכל מה שאנחנו עושים בעמותה, בין אם זה הסדנאות וההכשרות ליוצרי תוכן, סטורי טלינג, ברנדינג, מלמדים איך לדבר במצלמה, עריכה, באמת כל הדברים הפרקטיים והכלים שיכולים לסייע לבני נוער, סטודנטים וחבר'ה צעירים, לייצר תוכן כזה.
אז בעצם המשימה הראשונה זה למצוא את אותם יוצרי תוכן, נקרא לזה, או אנשי רשת, או כאלה שפעילים ברשתות, או משפיענים, או איך שנגדיר אותם, ובעצם לתת להם את הכלים להפיץ את הבשורה הלאה. זה אנשים שנמצאים בארצות הברית, בעולם, זה אנשים שנמצאים בארץ?
נכון. אז בסיס האם, נאמר, נמצא בלוס אנג'לס, ואני כרגע מדברת משם. יש לנו כמובן גם צוות בכל ארצות הברית ובישראל. אנחנו מאתרים את אותם יוצרי תוכן עם פוטנציאל, כאשר המטרה היא לא לקחת אחד, שניים שהם באמת מוכשרים ויש להם פוטנציאל גדול, אלא באמת להכשיר מאות ואלפים של יוצרי תוכן לייצר שיח חיובי על ישראל. נכון להיום יש לנו מאות של יוצרי תוכן שמייצרים שיח כזה על בסיס שבועי, בצורה מאוד מאוד אותנטית וחיובית ואחרת. כאשר באמת המטרה היא להכשיר כמה שיותר. יש לנו סדנאות שונות ותוכניות שונות, גם בישראל וגם בארצות הברית, שעוזרות בעצם לאותם יוצרי תוכן לייצר תוכן כזה.
יש לך דוגמה לסרטון, רק שנבין, כאילו סרטון שהוא מוצלח מבחינתכם, שהנה הוא עושה את ההבדל, או בוא נגיד אחרת שהוא משהו אחר?
בהחלט. אז קודם כל, אנחנו מאוד מאמינים בלפשט הסרטונים הללו. יש לנו אחת מיוצרות התוכן, קוראים לה מאיה, היא בחורה שעשתה עלייה לפני כמה שנים לישראל, והיא באמת עובדת בתל אביב, ושיתפה על יום בחיי מישהי שעובד בתל אביב, כולל האתגרים והדברים המשמחים יותר. הסרטון הזה הגיע למיליוני צפיות, כמובן שכל התוכן, זה חשוב להגיד, הוא באנגלית. המטרה היא באמת לעקוף את האלגוריתם, כל ההכשרות, כל יוצרי התוכן, כולם מדברים באנגלית, באמת בשביל שזה לא יישאר באקו צ'מבר הישראלי, אלא יצא החוצה. אנחנו כמובן מכשירים, יש פה גם עניין מהותי הלוקיישן, אז בעצם רוב יוצרי התוכן נמצאים בארצות הברית, אבל יש לנו המון הכשרות גם בישראל, לסטודנטים בינלאומיים ולעולים חדשים, ובאמת לכל מי שמרגיש בנוח ומעוניין לייצר תוכן באנגלית. יש לא מעט סרטונים כאלה, אני כן מתייחס לסרטון מוצלח, אז כן חשוב לי להגיד שכל מה שאנחנו עושים בארגון הוא מבוסס מחקר.
Okay.
בעצם אנחנו בודקים עם קבוצות מיקוד, חבר'ה שהם שייכים לדור ה-Z, לא יהודים, לא ישראלים, כאלו שאין להם אפילו חברים יהודים. אנחנו בוחנים את התוכן וממש בודקים איזה תוכן שינה את הדעות שלהם, מה יגרום להם לחשוב אחרת על ישראל. באמת בעזרת הסרטונים ראינו ש86% מהם, התפיסה שלהם בעצם לגבי ישראל השתנתה. התגובות שקיבלנו היו באמת מבחינתי אפילו לא האמנתי למה שאני קוראת. חלק אמרו שהם לא ידעו שישראל היא לא מדינה שבה יש רק מדבר וגמלים.
כן, חזרנו לזה. חלק מסעים, כן.
עד כמה שעבורנו זה נשמע מגוחך. זאת אומרת, לא יכול להיות שעדיין זה המצב. אבל כן, זה קורה. השווינו בסרטון בין בתי קפה בתל אביב לבתי קפה בניו יורק, והוא היה מאוד מאוד מוצלח. אנשים כתבו שהם היו שמחים לבוא ולבקר עכשיו כשהם רואים שזה כל כך מגניב. באמת המטרה היא לא להתעלם מהקושי והאתגרים, אלא להראות אותם מזווית יותר אישית ואחרת, וזה באמת מה שאנחנו עושים.
אז באמת האתגר הוא עצום, והשאלה היא גם, יש סרטון שהוא יחסית סרטון טוב, חזק, איך גורמים לו להיות בתפוצה רחבה יותר? אנחנו יודעים שהאויבים שלנו דוחפים חזק גם בכסף ברשתות?
נכון. אז אני כן אגיד שזו אחת הסיבות שמאוד חשוב להשקיע בכמה שיותר. לא לקחת, אתה יודע, בן אדם אחד, יוצר תוכן אחד שהוא מאוד מוצלח, אלא באמת להכשיר, אני קוראת לזה צבא של יוצרי תוכן, ככל שיהיה יותר תוכן חיובי ואחר, כך יותר ויותר אנשים יחשפו אליו, באמת מאזורים שונים, בגילאים שונים. אנחנו מכשירים החל מבני נוער בתיכונים, ועד ל-young professionals שממש מגיעים להתמחויות בישראל. באמת המטרה היא לייצר כמה שיותר, וכמובן שמה שאמרת הוא נכון, כשיש סרטון שהוא מוצלח, ואפשר לראות כאלה בעמוד שלנו ב-Talk Israel Creators, תמיד לעשות לייק, שיתוף, לכתוב תגובות חיוביות, לעודד באמת את החשיפה הזאת כלפי חוץ, וזה משהו שהוא מאוד חשוב גם ברמה האישית של כל אחד ואחת מאיתנו.
המימון של העמותה מאיפה מגיע?
גם תורמים פרטיים וגם קרנות שונות, אבל זה בהחלט גם אתגר שהוא חשוב ולא פשוט.
כי ואת ואני מבינים שההסברה, בטח לדור הזה שבא מטעם גורמים ממשלתיים, הדבר האחרון שיעבוד זה להראות את דובר צהל מדבר אליהם, הם לא רוצים, הם לא מאמינים למסרים ממשלתיים, נכון?
זה נכון, זה ממש כך. הם לא רוצים לראות מסרים מלוטשים, דברים שנראים מוכנים ומתוסרטים מראש. בסוף, עוד פעם, אני מדברת על הדור הצעיר, שבעוד כמה שנים אלו יהיו המנהיגים של המחר, הם רוצים לראות אנשים שהם מתחברים אליהם, שהם בגילאים שלהם, שהם יכולים לסמוך עליהם, שהתוכן שהם נחשפים אליו באמת מרגיש מאוד אותנטי. וזה משהו שבאמת מאוד מאוד קריטי ואקוטי להשקיע בו.
טוב, אנחנו צריכים שנחזור להיות חיובים בארצות הברית. זה סלע קיומנו פה, זה לא בלשון הפרזה, וחלק מהזירה היא זירה אחרת לגמרי. אנחנו במשך התוכנית נדבר גם עם מועמד ישראלי שרץ לקונגרס גם כן מקליפורניה, תראי מה זה, השתלטתם על התוכנית היום, הקליפורנים. זה גם אומר שצריך לנהל את העסק הזה לגמרי, יחד עם כל מי שנמצא בכל העולם. אני גם מקווה שתגלית והרבה תיירים יחזרו לפה, כי זה גם מזין את הרשת, נכון?
לגמרי. ודרך אגב, זו נקודה חשובה, אנחנו כמובן מכשירים גם חבר'ה צעירים שמגיעים לטיולים בארץ, טרם הטיול ובזמן הטיול, ומעודדים אותם לצלם ולשתף את הטיול שלהם. בסוף זה תוכן שלרוב לא נחשפים אליו החברים האמריקאים שלהם, וזה משהו שהוא לא פחות חשוב. כולנו משתמשים בסושל מדיה.
חשוב מאוד. מאיה ורוביוב, מנכלית ארגון טוק ישראל, תודה רבה על הפעילות, תודה רבה על השיחה, בשעת לילה מאוחרת זו בלוס אנג'לס, תודה רבה.
תודה רבה יורם, שבוע נעים. שבוע נעים.
ומטוק ישראל לטוק טוק. לא יכולתי להתאפק. טוב, נדבר על משהו שהוא במהות הקיום שלנו פה ומהות הציונות, וזה עלייה לישראל, פרויקט מאוד מיוחד שקראתי עליו בעיתון ישראל היום, פרויקט המיליון ה-11 להעלאת מיליון יהודים לישראל, מאוד מעניין, וטור שכתב צבי האוזר לשעבר מזכיר הממשלה ושראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, גם כן על הנושא הזה. בוקר טוב לצבי האוזר.
בוקר טוב ובוקר טוב למאזינים.
אז אולי תגיד לי, באמת יש סיכוי להביא לפה מיליון עולים בטווח של שנים?
כן, יש סיכוי. ראשית אנחנו צריכים להאמין בכך, או ראשית אנחנו צריכים להבין עד כמה האירוע הזה, העניין הזה, הבאה של מיליון נוסף לישראל, ישנה את עתידה של ישראל. אנחנו מדינה של 10 מיליון אנשים, אנחנו צריכים להביא את מה שמכונה המיליון ה-11, ושהזכרת ישראל היום, העיתון המרכזי היום במדינת ישראל, הבין את זה, לקחת את זה כפרויקט רב שנתי, והדברים הם לא רק קריטיים וחיוניים מנקודת מבטה של ישראל, אלא השינויים שהתרחשו בעולם, באזורים שבהם קהילות יהודיות גדולות קיימות בשנים האחרונות, בפרט בשנתיים האחרונות, פותחות שער, פותחות, מאפשרות הזדמנות היסטורית לממש את הדבר הזה.
והצינים בינינו, או אנשים ריאליים, תלוי איך מסתכלים על זה, יגידו, במצב הנוכחי סיימנו עכשיו מלחמה, אנחנו מפולגים בעצמנו, מצבנו בעולם רע, יהודי עושה לעצמו את המאזן בין אנטישמיות בעולם, שאולי אנטי-ישראליות, לעומת המצב בישראל, שגם כן הוא לא נראה מרנין, בטח בשנות מלחמה. זה ריאלי באמת שהמוני עולים יבואו, כמו שהיה לנו בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, כשברית המועצות פתחה את השערים?
בואו קודם כל רגע נבין על מה הדיון. והזכרת, וטוב שהזכרת, את גל העלייה בין 1990 ל-2000.
שהיה מבורך כמובן ללא כל ספק.
אבל בוא ניתן רגע למאזינים להבין, מעבר לאמירה הכללית היה מבורך, מה המשמעות של הדבר הזה היה למדינת ישראל. במדינת ישראל אז היינו כ5 מיליון תושבים, קלטנו בעשור כמיליון איש, אחד לא האמין שזה אפשרי. אני אומר בצורה קצת בוטה, אבל לא יותר מדי. כל מה שמתרחש בישראל ב-25 שנים האחרונות, משנת 2000 עד 2025, ישראל מתהדרת בתואר סטארט-אפ ניישן. עכשיו, סטארט-אפ ניישן זה לא רק טכנולוגיה וחברות הזנק קטנות, אלא כל השינוי, כל העושר, כל האפשרויות שמדינת ישראל מאפשרת, כל הדברים שקיימים, מבוסס על אותה צמיחה דרמטית כלכלית, מפנה כלכלי דרמטי שמבוסס על עלייה של מיליון איש. ללא מיליון העולים מברית המועצות לשעבר, עכשיו, ברגע זה שאנחנו מדברים בשידור הזה, ישראל הייתה נראית אחרת לגמרי, לחלוטין. לכן החיוניות של מיליון אנשים נוספים שיכולים לבוא וצריכים לבוא, יביאו את ישראל למקום שהיא צריכה להיות בה בעוד 25 שנה, בעוד 20 שנה. זה המשימה שלנו, חובתנו לילדינו, ואחרת אנחנו נהיה באזור רע מאוד. אז קודם כל, האירוע הוא לא nice to have, הוא לא נחמד, וחייבים להתחיל לחשוב בסדר גודל כזה. זה יפתור את מרב הבעיות שאנחנו מתמודדים בהם, את מרב הקשיים, החולאים שאתה מצביע עליהם, גם לא הצבעת עליהם. הגעה של מיליון עולים לישראל בשנים הקרובות תפתור את רוב הבעיות. אני אגיד משפט פילוסופי, סליחה על הפילוסופיה על הבוקר. אתה יודע, התרומה הדרמטית של העם היהודי, של התפיסה היהודית לעולם דאז, היה אל אחד. זאת אומרת, אם אני מתרגם את זה לשפה הפרקטית של לפני 4,000 שנה, אל מול אין ספור בעיות, או אל מול הרבה בעיות, היו הרבה אלים. היו הרבה פתרונות. ובאו היהודים ואמרו, תשמע, יש פתרון אחד לכל הבעיות, ולא הפתרון שהוא אל הים ואל הערים ואל האש וכו'. אז בהיקש פילוסופי לזה, יש לישראל הרבה מאוד בעיות. ויש פתרון כזה ופתרון כזה, פתרון אחר. מיליון עולים, פתרון אחד, מענה אחד, יפתור את רוב הבעיות של מדינת ישראל.
אנחנו לא מאוד אטרקטיביים, צבי האוזר. אני אומר לא אטרקטיביים במובן הזה שאדם שהיום יש לו חיים נוחים יחסית, או לא סובל מרדיפה, יסתכל על המצב, אנחנו מפולגים, אנחנו לא סיימנו את המערכות שלנו מול אויבינו, וכמו שכתבת בטור אחר, אנחנו עדיין מוקפים ב-135 מיליון פלוס אנשים שלא רוצים אותנו פה.
אנחנו לא אטרקטיביים, ועל זה אנחנו צריכים לעבוד, ובעצם, אתה יודע, מדברים על שנת בחירות, ועל הנהגות, ועל היום שאחרי המלחמה. מדינת ישראל צריכה להתקייל, צריכה להתמקד במשימה, שתהפוך את ישראל לאטרקטיבית, שתאפשר את אותה קליטה, ואת אותה תנופה שאנשים יגיעו. ואני רוצה להגיד שני דברים. אחד, בראש ובראשונה, מה שאמרת כאן, זאת צריך מענים ראויים, רלוונטיים למאה ה-21, וזאת צריכה להיות מדינה אטרקטיבית, ויכולה להיות מדינה אטרקטיבית, והיינו עד לפני שנים ספורות אולי מהמדינות האטרקטיביות בעולם. והדבר השני שאני רוצה לחדד, ואני אנקוב חמישה שישה שמות של מדינות שיש בהן קהילות גדולות. ואם אתה חושב על בריטניה, על אוסטרליה, על צרפת, על ארגנטינה, על קנדה ועל רוסיה, להיות יהודי ולשמור על מרכיב יהודי בזהות של אדם ב-25 שנים הבאות באותה מדינות, יהיה יותר ויותר קשה. ונקבתי בשמות של המדינות, בכוונה לא שמתי את ארצות הברית, יש יותר משני מיליון יהודים באותם 5-6 מדינות. זאת אומרת, אם בחור או אדם או בעל משפחה היום בצרפת, הוא עובד, מרגיש כצרפתי, אבל הוא מרגיש גם כיהודי, והוא חושב שזכותו ורצונו ושאיפתו שגם בנו ימשיך לנהל את חייו בשלווה, כיהודי, בעל זהות יהודית, בצרפת, ככל הנראה לבנו יהיה יותר קשה בעניין הזה. עכשיו, מה קורה? יש גלי הגירה, 25 שנים אחרונות, למדינות באירופה, ממדינות אפריקה, מדינות מוסלמיות אחרות, אותם גלי הגירה מייצרים מסה קריטית של אוכלוסייה שהיא חלק מהמדינה, יש לה צרכים, יש לה עניינים, יש לה אינטרסים, יש לה תפיסות עולם, יש להם רעיונות. לצערנו הרב, אחד המאפיינים מובהקים של קהילות כאלה היום, זה כמו שהגדרת אותה בנשימה הראשונה, אנטי-ישראליות, או אנטי-ישראליות אקטיבית, היא מפורשת ומתורגמת מהר מאוד לאנטישמיות. הקו בין האנטי-ישראליות לאנטישמיות הולך ומתשתש, ורואים את זה יהודים בכל העולם. לצד שני, בצד נגדיר את זה לא אם כל זה פרוגרסיבי או שמאל, מצד ימין, אנחנו רואים עוד שתי תופעות דרמטיות שרק ילכו ויחריפו. אחד, שינויים טכנולוגיים, רשתות חברתיות וכולי, מאפשרות לאדם שלא אהב יהודים כתפיסה אידיאולוגית, אם פעם הוא היה יושב בשירותים ומקלל יהודים ומקסימום אשתו הייתה שומעת, היום הוא יושב בשירותים ושם את מחשבותיו הזדוניות הרעות בתוך מכשיר שהוא מחזיק בידו, ומיד 1,000, 10,000, 100,000 מיליון איש רואים את זה. הדבר השני, חלק מבסיסת עולם, שינויים חברתיים, הסובלנות לעמדות קיצון, לעמדות רדיקליות, הסובלנות שעמדות האלה יופיעו בארנה הציבורית, במרחב הציבורי, היא יותר ויותר גדולה.
נכון.
והיהודים הם הראשונים שמתנסים אליהם את אותה תפיסה ליברלית של חופש ביטוי, של ביזר, של השוליים שהופכים להיות מרכז, והמרכז הופך להיות שוליים. ולכן תפיסות ישנות, נקרא לזה אנטישמיות, יש להם הרבה יותר לגיטימיות היום להישמע.
כן, לצערנו, כן, אני מחבר את מה שאתה אומר, וזה סוג של חוק כלים שלובים, ככל שיהיה רע יותר ליהודים, אנחנו נהיה יותר אטרקטיביים, הצד השני של המשוואה שאנחנו צריכים להיות אטרקטיביים, כמו שאמרת, ולשמור גם על ההון האנושי שלנו ולאנשים מפה, שלא ירגישו שפה רע יותר ויצאו החוצה, כי גם את זה ראינו בשנתיים האחרונות.
חלילה, זה המכה הכי 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 גדולה למדינת ישראל. האובדן או הדימום או הזליגה של אנשים. אבל אני אגיד לך יורם ככה, זאת מדינה מדהימה. אנחנו מדינה שמתמודדת בעיצומה של סערה, של מחלות שתוקפות אותה, מכל מיני סוגים, מכל מיני מינים, אבל הבסיס, השלד, המסגרת, הרעיון, הייעוד, זה אחד המקומות הנכונים בעולם, הראויים בעולם. אני אגיד לך עוד משהו, אתה יודע, השבוע יצא לפגוש, לתת הרצאה בקרב 100 סטודנטים צעירים באוניברסיטת רייכמן, כולם, ממדות זאת, כולם בעצם, או חלקם עלו, או חלקם בשלבי עלייה, חלקם חושבים עלייה. ודיברתי על הפרט, לא על הכלל, כל מה שדיברנו עכשיו, הם רעיונות של הקולקטיב, נגדיר את זה. אני אגיד לך משהו בראייה האישית, האגואיסטית של כל אדם ואדם, ובפרט האנשים הטובים, האנשים המוצלחים, האנשים החרוצים. אמרתי להם דבר אחד, מדינת ישראל היא המקום הטוב ביותר, או המאפשר ביותר, שבו, נגיד את זה באנגלית, nobody יכול להיות somebody.
כן, פעם זו הייתה ארצות הברית, אבל אין שאלה. כן, זה נכון, זו הגדרה יפה מאוד. כן.
מישהו שהוא לא חלום, יכול להיות מישהו שהוא מישהו. זה ארץ האפשרות הבלתי מוגבלות. אם אתה חרוץ, אם אתה טוב, אם אתה אפשר, אתה בארצות הברית, אתה מוגיע לכל מיני מקומות, אתה nobody, אתה נשאר nobody. להיות בארצות הברית מ-nobody ל-somebody, זה אירוע שתלוי במי המשפחה שלך, איפה למדת, איפה נולדת,
מה הרשתות חברתיות שלך, אתה כמעט לא יכול.
אני מאוד מקווה שאתה צודק.
צביה, זה המקום הכי טוב.
זמננו מאוד מאוד קצר, אבל קודם כל, תודה רבה על הטור הזה ועל השיחה הזאת, כי היא סופר חשובה, ובסוף היא מחדדת את מהות הציונות. צבי האוזר, מי שהיה מזכיר הממשלה וגם לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תודה רבה רבה על השיחה ועל הדברים.
תודה רבה, ותודה רבה לך שאתה עושה את מחתה, עוצר, ומטפל בחשוב ולא רק בדחוף, ומאפשר למאזינים גם קצת להרים ראש מעבר לגלים האחורים של הביצה.
תודה רבה, צבי האוזר.
שלום, שלום.
בא לי להגיד כמה טוב שבאתם, כך היה תמיד, כמה טוב שבאתם, יש כאן עוד עתיד, בואו כיבוכים אתם מבואכם. לא אני כתבתי את זה, זה שיר של אילנה אביטל, בעצם הלחן הוא של אילנה אביטל, והמילים, של מי המילים האלה? אני צריך לבדוק את זה. אבל בכל מקרה, זה השיר, ותקשיבו לשיר, אני בינתיים אבדוק של מי המילים.
חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100.
נושא חשוב שעסקנו בו בעבר בתוכנית, אנחנו עוסקים בו וצריך לעסוק בו כל הזמן, והוא כואב, והוא עולה בסבל ובטראומות ובחיי אדם. הנושא הוא חרמות ונידוי חברתי ושיימינג. בוקר טוב לדוקטור מלי דנינו, מנכלית אגודת ניצן, ומפתחת גם תוכנית ביפרנדלי שתכף נדבר עליה. חרמות תמיד היו, גם בתקופתנו נגיד את זה.
נכון. נכון זה היה, אבל זה הסתיים כשהגענו הביתה. היום זה ממשיך ברשתות החברתיות, זה מתחיל שם, וזה מגיע גם למרחב הפיזי. המציאות קשה, אנחנו במצב חירום חברתי, עם בני הנוער בבתי הספר. הנתונים פשוט הולכים וגדלים עם הזמן. רק אם ניקח את הסקר קודם של האיגוד האינטרנט הישראלי, שהוא מצא ש35% מבני הנוער בישראל חוו פגיעה כלשהי בשנתיים האחרונות.
מספר בלתי נתפס.
5% חרם, 17% השתתפו בפגיעה באחר ברשת. המציאות הזאת נעשית חמורה מיום ליום. אנחנו רק אתמול נחשפנו לאירוע שקרה באזור שרון, כן, עם תלמידים שהקיפו נער, עיקו אותו, חבטו בו, לעיני מצלמה שסיקרה את זה, והילדים האלה הוציאו אותם מהמיטות כדי לקחת אותם למשטרה. ואני אומרת, הסיפורים, הכתובת היא על הקיר, המציאות קשה, וצריך לעשות דברים.
אוקיי, אז זה החלק החשוב. חרם ושיימינג,
כמו שאתה אמרת, זו צלקת לכל החיים. זה מביא לעלייה בחרדה, זה מביא למצבים רגשיים מאוד מאוד קשים, והבעיה היא שאנחנו הרבה פעמים, הילדים האלה מתחת לרדאר, לא תמיד יש מצלמה שרואה את מה שהם עושים, והרבה פעמים כשמגלים זה קצת מאוחר.
והתוכנית בי פרנדלי, שבעצם היא פיתוח שלכם באגודה, באגודת ניצן,
כן,
נכון?
כן, זה פיתוח שלנו, זה פיתוח שלי, זה תוכנית שבעצם נועדה לצמצם תופעות של שיימינג, של חרם, של אלימות במרחב הפיזי והדיגיטלי, ובעצם המטרה היא להגביר שליטה, לפתח מודעות, בעיקר לפתח אמפתיה וחמלה כלפי האחר. אנחנו חשבנו שזה לא מספיק לתת הרצאות, זה פשוט לא עוזר. בוודאי כיבוי שריפות ואנישה לא פותרים את הבעיה. בי פרנדלי זה בעצם סימולטור חברתי. הוא מתממשק לאפליקציית וואטסאפ, ובעצם לוקח אותם לאותה זירה שבה הם נמצאים, אבל נותן להם את האפשרות להגיב לסיטואציות שונות שהם העולם שלהם. הם מגיבים לסיטואציות מנקודת מבט של מי שצופה, של מי שמשתתף, שהוא חלק מהרוב הדומם שלא עושה שום דבר, וכמי שנפגע. ובאופן הזה עולים הרבה מאוד דברים בכיתה עם התלמידים. ילדים מדברים, ילדים מספרים, הרבה פעמים סיפורים שהם סוחבים כבר שנים, וזה קורה, עדיין קורה בכיתה, זה משהו שעולה בקבוצה הזאת. ואנחנו בעצם מדברים איתם, עוזרים להם לפתח מנגנון השעיה בין הגירוי לבין התגובה. זה מאוד חשוב לגבי ילדים שיש בעיה של אימפולסיביות, ילדים עם ADHD, ילדים עם לקויות למידה, ילדים עם בעיות תקשורת שלא תמיד מבינים סיטואציות חברתיות, ויש כאן למידה חברתית שצריכה להתרחש בתוך בית הספר, כי המקרה הבא הוא כבר כאן, ואנחנו צריכים להתגייס לזה כחברה, גם, ואני חושבת שכאן עיקר הנטל מוטל על בתי הספר. כמובן שיש כאן הרבה מאוד עבודה שצריך לעשות עם הורים, כן. אבל כשמשהו כזה קורה בתוך בית הספר, בית הספר הוא זה שצריך לטפל בעניין.
אז אנחנו, be friendly, דוקטור דנינו, זה בעצם משהו שדרך בתי הספר, דרך הפעילות בכיתות, בעצם גורמים להם להיכנס, הרי הם לא ייכנסו בזמנם החופשי.
נכון, דרך בית הספר אנחנו נכנסים, יש את התוכניות, תוכניות הגפן, שמשרד החינוך, אנחנו נכנסים לבתי הספר, נכנסים לרשויות ועושים מהלך רשותי. המטרה היא לא רק לאתר את הילדים שאנחנו קוראים להם ילדים אדומים, ילדים שפוגעים או נפגעים, המטרה שלנו לאתר גם את אותם מנהיגים חברתיים, כי הילדים חוששים לספר למורים, חוששים לספר להורים, ואנחנו רוצים להצמיח מנהיגות בתוך בית הספר, שאליה יוכלו לפנות תלמידים שהם במצוקה, ושהם יוכלו לתת להם את הכלים. אבל גם, אני רוצה לומר שאנחנו כבר פעילים בתוכנית הזאת מספר שנים, אנחנו רואים שהסיטואציות שאנחנו מזרימים לסימולטור, כל הזמן מתגבר בהם, בתי הספר אומרים, אבל זה כבר לא שם, אנחנו כבר נמצאים במקום הרבה יותר קשה, תביאו סיטואציות יותר קשות, כדי שנתרגל עם הילדים. אנחנו ראינו במחקרים שעשינו, שילדים שהשתתפו בהתערבות הזאת, שהתערבות קצרה של 12 מפגשים, למדו שפה, מדברים אמפתיה, מדברים חמלה, מבינים איך להתמודד, יש להם אסטרטגיות. ילדים שאמרו שאם דבר כזה קורה בסביבה שלהם, הם לא עושים שום דבר, מבינים שמחר זה הם הבאים בתור. אז כן, הם פונים ליועצת, הם פונים למנהלת, הם אפילו הלכו להורה ויספרו שמשהו קורה לילד שלו. קורים דברים שבעצם משנים את האקלים הכיתתי, את האקלים הבית ספרי. ואני, אם יורשה לי, אני רוצה גם לפנות להורים. כי כשקורה משהו כזה, והילד משתף את ההורה, קודם כל לא להקל ראש. ולא להגיד שזה שטויות או תחזיר לו או דברים מהסוג הזה, לעורר את העניין הזה בבית הספר. אבל לא רק לעורר את העניין הזה שהילד הזה פוגע בי, או הילד הזה לא הזמין אותי למסיבה ופתח קבוצת וואטסאפ וכתב כל מיני דברים לא יפים, או אלה תמונות, אלא לבקש מבתי הספר התערבויות. אם זה התערבות בכיתה, אם זה התערבות בשכבה, ואם זה התערבות בבית הספר בכלל. חשוב מאוד ללמד מתמטיקה ואנגלית והיסטוריה. אנחנו צו השעה היום ללמד את הילדים כישורי חיים, כישורים חברתיים, כי הכתובת על הקיר.
כן, אני באמת חושב שגם ההורים צריכים לקחת אחריות לא רק בצד של הילדים שנפגעים, אלא בצד של הילדים הפוגעים, ועד כמה האווירה בבית, המסרים בבית של סובלנות, של קבלת האחר, הם כאלה שמחלחלים, או נגיד את זה באופן קצת יותר בוטה, בבתים שאין סובלנות לאחר, האם זה לא מחלחל לילדים בסופו של דבר?
אני מסכימה איתך לגמרי שההתנהלות בבית מאוד משפיעה. אני חושבת שיש לנו יותר שליטה על הדברים בתוך בית הספר, ויש לנו קבוצה של ילדים שהם בין 12 ל-14, רוב הנפגעים והפוגעים בגילאים האלה. ההתערבות צריכה להיות שם. ובגילאים האלה, הבית וההורים פחות חשובים. מה שחשוב זה קבוצת השווים. הדימוי העצמי שלי, איך אני נתפס. הרבה פעמים הפוגע תופס איזושהי מנהיגות, ומצליח לקבץ סביבו עוד נערים ולעשות דברים נוראים כאלה. הרבה פעמים זה פוגע באותו ילד שאנחנו לא יודעים, אבל הוא על הספקטרום, ויש בעיות תקשורת, הוא לא תמיד מבין. יש כאן עבודה שצריך לעשות אותה, אני חושבת, קודם כל בבתי הספר, בוודאי עם ההורים, ובוודאי צריך להדריך את ההורים, ובוודאי להבין שאנחנו כמבוגרים משפיעים על השיח, והאופן שבו אנחנו מנהלים את השיח הזה. וגם הרבה פעמים ילדים, משום שהם יודעים שההורים שלהם לא כל כך סובלניים, מאוד חוששים לספר להם. כי עכשיו ההורים יגיעו לבית הספר, יהפכו שולחנות, כן. או יפנו להורים של הילד שפגע, ומכאן והלאה יכול להיות שאותו ילד לא ימצא את עצמו בתוך בית הספר, שהוא יהיה ממש מנודה, כי הוא ילשין. כן. אנחנו, ולכן אני אומר, צריך מאוד להתייעץ מה לעשות. כי זה כמו שאתה אמרת, זאת צלקת שמלווה, ילד שעבר חרם, לא ישכח את זה לעולם.
לגמרי, לגמרי, וכמובן זה גם עלול להסתיים, כמו שרק לאחרונה מקרים שקראנו להם, של ילדים שסיימו את חייהם, ילד שמת מהתקף לב, שברון לב בגיל 13, ובוא נודה, גם הילדים הפוגעים בסופו של דבר יכולים להיות מצולקים אם זה נגמר ככה.
בוודאי, גם הילדים הפוגעים וגם הילדים הנפגעים, הם הילדים שזקוקים לטיפול, אנחנו מבינים את זה, ובית הספר צריך להבין שאנישה לא פותרת, הילד הפוגע זקוק להתערבות, אולי מעבר למה שעושים איתו בבית הספר. אני רוצה גם לומר שכשיש קשיים חברתיים, הרבה פעמים זה איזשהו סימן לקשיים נוספים. כן. אנחנו באגודת ניצן הרבה פעמים פוגשים את אותם ילדים שההורים באים עם איזשהו קושי חברתי, אבל מסתבר שיש גם לקויות למידה, ויש גם הפרעת קשב, כן. והרבה פעמים זה תסכול מתמשך, וזה בא לידי ביטוי בהתנהגות. ולכן אנחנו מזמינים אותם להגיע למרכז המומחים שלנו, שיש שם רופאים ואנשי מקצוע, להתייעצות, פשוט להתייעצות.
כל כך חשוב.
לקבל איזושהי תמונה רחבה יותר על הילד, ולהבין מה אני כהורי יכול לעשות. אני חושבת שאנחנו נזעקנו לעניין הזה בניצן, כשבסקרים לפני מספר שנים, הבנו שילדים מפרט קשב וריכוז ולקויות למידה, הם פי שלושה חסופים לתופעות האלה.
כן.
אז כפוגעים וכנפגעים, ולכן...
אני שמח מאוד שאתם נמצאים, אנחנו צריכים לסיים את השיחה המאוד מאוד חשובה הזאת, אבל נמשיך להיות על זה. דוקטור מלי דנינו, מנכלית אגודת ניצן, מפתחת תוכנית בי פרנדלי, כל כך חשוב. תודה רבה על השיחה הזאת. הנה שיר חדש של רבקה זוהר ולאה שבת, תכף נדבר עם רבקה זוהר. מי ידע? כן, מי ידע כמה קל להיות, לא לברוח, כמה פשוט לקבל ולתת, והסיפור הישן שאחז בי בכוח ישתנה, וכבר לא הוא, לא ישנה. רבקה זוהר ולאה שבת, רבקה זוהר היא מוזיקאית ויוצרת ועומדת מאחורי לעתים מרבי עקיבא ונגן לירדן ועל כפיו ומעברך ודחל הכפר וחלקת אלוהים. ועוד רבים אחרים, וקלט פרסי כינות דוד, וזמרת השנה של כל ישראל, ושנתיים רצופות. בוקר טוב, רבקה זוהר.
בוקר אור.
כיף לשמוע את השיר הזה, וכיף לשמוע שהוא מתוך נכון, אלבום חדש. נכון. רסיסים נכון, של אור, אלבום חדש, ברכות על האלבום.
נכון, תודה רבה.
כמה שנים עובדים על אלבום חדש?
שנתיים.
וואו, לא מעט.
לא מעט, אבל תוצאות נהדרות.
נכון, ואני שמעתי שיר נוסף שהוא שמש מזהב, שזה דואט נכון, שלך עם אברהם טל.
נכון.
האלבום הזה בבסיסו הוא אלבום של דואטים?
נכון. וכל שיר מתאר מצב וחיי.
כן, זה כבר שמתי לב בהאזנה בספוטיפיי.
כן.
שיש פה משהו מאוד מאוד אישי.
נכון.
לא את כל השירים את כתבת, השיר האחרון ששמענו מילים של שחר הדר והלחן של אודי תורג'מן, נכון, אבל, נכון. אבל יש פה משהו מאוד מאוד אישי באלבום הזה.
נכון, הוא בחר אותם אחד אחד, אודי, זה שהלחין את האלבום.
כן. והדואטים זה רצון לשיר בשניים? זה...
לא, זה דווקא רעיון של אודי היה באותו רגע. אני הלכתי על זה. ואברהם טל הגיע לאולפן והקליט, ושי הגיע לאולפן והקליט, ואריק סיני הקליט, ולאה שבת, ואיזה כיף היה. כי כל אחד בא עם הכישרון המיוחד שלו.
יש בזה משהו גם, תכף נדבר על ההופעות, אבל בעצם זה גם הזדמנות בכל הופעה להביא אחד מהם שיתארח.
נכון, בכל הופעה יהיה אורח חדש. נניח קריאת חיים יהיה איתי אריק סיני.
אז בכלל, אני רואה לוח הופעות...
ענק.
ענק, כן, מאוד מאוד צפוף. זה בעצם השקת אלבום.
נכון.
בתור מי שיהיה בקהל באחת מההופעות האלה,
אנחנו
לא נוותר לך על השירים המוכרים.
לא, יהיו הקלאסיקות ויהיו חדשים.
איך ממיינים גם את הקלאסיקות? יש שם כמות נכבדה מאוד.
נכון.
אני למשל גדלתי על שירי פסטיבלי זמר כמובן, ונגיד נגן לי ירדן הוא שיר שאני אומר, אני חייב לשמוע גם את השיר הזה בהופעה, ורבי עקיבא כמובן.
נכון, הוא יהיה, גם זה וגם זה יהיה.
יופי, נהדר. אז אני באמת רואה בהיכל התרבות מנשה בגן שמואל וקריית חיים ומשכן אומניות הבמה בהרצליה וגם מופע חגיגי להשקה בבית לסין ואחרי זה גבעת ברנר, תיאטרון ירושלים. וואו, באמת, באמת.
כל הארץ, אנחנו חורשים את הארץ.
כמו בימים הטובים של פעם, נכון?
נכון. הגיע הזמן לחזור לימים האלה.
כן. אותי מעניין איזה קהל מגיע, עד כמה הקהל משתנה.
כל מיני... בדרך כלל הקהל שלי זה המבוגרים, זה כמו הקהל של יורם גאון.
כן.
אבל גם מצליחים להגיע בני ה-30, וכשהם שומעים את זה בפעם הראשונה, הם נדמים. כי אין להם דברים כאלה לצעירים.
נכון.
צריכים לבוא.
שירים נהדרים וביצועים נהדרים.
נכון. קסם.
יש משהו בשירים האלה שהם בסוף הפסקול של החיים שלנו, אז בני הדור שלנו, אני יכול להגיד לך... אני בתור ילד שההורים שלו היו שליחים בחול, חייתי על אלבומים שהיו מגיעים.
ואז
הייתי שומע, נגיד, את פסטיבל הזמר של 1969, ואומר, איך יכול להיות שרבקה זוהר מקום רביעי? על כפיו יביא, אגב.
על כפיו יביא לא זכה, אבל אחר כך הוא היה שיר השנה.
הוא היה שיר השנה ברדיו, והוא גם
כן.
שיר שנשאר, אני לא רוצה לפגוע בשירים אחרים, אבל הוא, כן, אפשר הוא להגיד שהוא הוא הצליח כן. יותר, מה שמלמד שגם בפסטיבלים אי אפשר לדעת, רבי נכון. עקיבא גם היה שיר כזה. נכון. יש לי קצת געגוע לתקופה הזאת של פסטיבל כזה. יכול להיות שאני סתם נוסטלגי?
אין. אבל תבוא להופעה הזו ותקבל הכל מחדש.
זה נכון. וגם יש לי קצת געגוע למצב שבו מישהו כותב מילים, נגיד כמו יורם טהרלב, ומישהו כותב לחן כמו יאיר רוזנבלום, בדוגמה של השיר על כפיו. אבל הנה, את עושה את זה אותו דבר בעצם, עכשיו באלבום שלך, נכון? את לוקחת מיטב הכותבים, במקרה הזה נגיד אודי שחר בשיר ששמענו. אז אין לי אלא לברך ולסיים עם שיר שבעיניי מה לעשות, הוא הזוכה, על כפיו יביא, יורם תערב מילים, רוזנבלום לחן, מ-69, אבל הוא כל כך כל כך ישראל, הוא כל כך כל כך, אני לא יודע, אני רואה את ירושלים כשאני שומע את השיר הזה.
כן, ירושלים.
הוא שלנו.
מרכז העולם, כן.
רבקה זוהר, ברכות על האלבום ותודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך. ותודה
למאזינים, להתראות. הנה, על כפיו יביא.
חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
אז בחודשים האחרונים אנחנו מאוד נהנים מרוח גבית בלשון המעטה של ארצות הברית, הידידה הגדולה החשובה שלנו. מי יודע איפה היינו בלעדיהם, קשה לתאר בכלל. אבל יש נושבות שם רוחות אחרות, רוחות לא טובות. הניצחון של ממדני בניו יורק זה רק המחשה של גל שלם שהוא אנטי-ישראלי. ויש כאלה שמנסים לעשות משהו בעניין, בוקר טוב לדורי בנעמי.
בוקר אור.
אז איך אני אגדיר אותך קודם כל? אתה ישראלי שגר בקליפורניה?
נולדתי בישראל וירדנו שהייתי בין בערך שנתיים.
אתה רואה, כבר לא אומרים אפילו ירדנו, כולם ברילוקיישן, כולם... אפילו זה השתנה, אז בעצם בקליפורניה, איפה בקליפורניה?
אני גר בעמק סן פרננדו ואלי, שזה חלק מלוס אנג'לס.
כן. אז יש שם, נקרא לזה, מושבה ישראלית ענפה וגדולה, כמו שאני זוכר. ואתה מתמודד בעצם לבית הנבחרים, לקונגרס?
נכון. אני מתמודד לבית הנבחרים. הבחירות של הפריימרי יהיו ביוני 2026, שזה אוטוטו. ואיך שזה עובד בקליפורניה, המתחרים שמקבלים את השני הקולות הכי גבוהות עוברים לבחירות בנובמבר.
כן. שזה בעצם בדיסטריקט שלכם, שזה אזור סן פרננדו המחוז שלך?
זה מליבו, פסיפיק פלסיידס ועמק סן פרננדו ואלי. זה אזור מאוד גדול, אבל המפה עכשיו יכול להיות שהיא תשתנה קצת, בגלל שעבר חוק ה-50 בקליפורניה, באותו יום שהיו בחירות בניו יורק, הרבה אנשים לא שמו לב שגם היו בחירות בקליפורניה, והבחירות האלו יכולים לשנות את המפה של הדיסטריקט של הקונגרס, ויכול להיות שגם יורידו 5 קולות לטובת ישראל מהמפלגה הרפובליקנית.
ובאבוי. אז אתה מתמודד מטעם המפלגה הרפובליקנית, הדמוקרטית, או עצמאית?
אני דמוקרט, אני דמוקרט והייתי דמוקרט מגיל 17. אבא שלי מפיק סרטים, עשה סרט בארקנסו והכיר את המושל ביל קלינטון בזמנו, ואני התחלתי לעבוד איתו שהייתי צעיר, ואני טוען שזה מאוד חשוב שנהיה דו-מפלגתי, ושנעבוד קשה לנצח בבחירות איפה שאנחנו יכולים ואיך שאנחנו יכולים.
כן. כשאומר אנחנו, אנחנו זה יהודים, זה ישראלים, או שזה רק...
אנשים שתומכים בישראל. עכשיו הנטייה היא, זה להרחיק את יהודי אמריקה מישראל, ואף פעם לא היה מישהו בקונגרס האמריקני שהוא נולד בישראל, אז מה שאני מנסה לעשות זה היסטורי.
אוי, נהדר. איך מממנים את זה, דורי?
בתרומות, בתרומות. יש לי אתר, doryforcongress.com, ועם תרומות קטנות וגדולות, אני עם העזרה של אנשים שגרים בארצות הברית, וגם אזרחים בארצות הברית, אני אוכל לממן את הקמפיין הזה.
שכמובן אתה צריך לדבר עם כלל האמריקאים שגרים שם, וכמובן לא רק ישראלים ויהודים, אז מה המסר לאמריקאי הממוצע? אני מניח שישראל זה לא הטיקט.
נכון. לדבר על ישראל שם זה לא יעזור. צריכים להתרכז על הפשע, על הפריצות, והמצב היום בנורא שיש בלוס אנג'לס כלפי ההומלס, אנשים שגרים ברחוב.
האם חלק מזה זה תגובת נגד בעקבות BLM, Black Lives Matter, שבאמת הפחיתו מכוח המשטרה, או שזה משהו שרק נראה לנו כצופי חדשות?
זה התופעה. התופעה היא שאין מספיק שוטרים, והפשע עולה. באזורנו שזה 33 מייל מרובע, אני לא יודע כמה זה בקילומטר, אבל יש רק 9 יחידות של משטרת LAPD, שזה לא מספיק.
כן, זה משהו בערך כמו כל, העיר בברלי הילס יש לה יותר, והיא עיר קטנה.
בברלי הילס זה עיר בעצמו, כן. היא לא שייכת ללוס אנג'לס.
כן, כן, אני אומר, שם יש הרבה משטרה, כן, יחסית.
בדיוק.
כן. אז דורי, בעצם, קליפורניה היא מדינה מאוד מאוד עשירה. היא, אתה יודע, יכולה לעמוד בפני עצמה מבחינת כלכלה ותוצר לנפש. ומצד שני, היא מצטערת לנו כמדינה נהיה בתשתיות. השריפות האחרונות לפחות הצביעו גם על הכשל הזה, גם בכוח משטרה. למה זה קורה? זה מיסוי נמוך מדי?
אני רואה את קליפורניה כמקום שתמיד תמכה באנשי עסקים, אבל עכשיו המיסים עלו, ויש נטייה בארצות הברית שבמקומות ומדינות שהן מאוד כחולות, להביא ראשי עיר שהם לא מנוסים ולא אכפת להם לשמור על התושבים שיש להם חלקות אדמה ועסקים, וזה עניין יותר מדי של פוליטיקה. אם מסתכלים על ארצות הברית בנשיאות למשל, זה עובר ממפלגה למפלגה, ובאמצע אנחנו רואים שבסוף זה נמצא כזה באמצע, אבל במקומות כמו ניו יורק או בקליפורניה אני חייב לרוץ כדמוקרט, בגלל שאחרת אין סיכוי. אז צריכים שיהיו קולות חדשות וחזקות, וגם קולות שתומכים בישראל, במפלגה הדמוקרטית, ויש יש תופעה, יש ארגון שקוראים לזה ג'גזיט, שזה Jewish exit מהמפלגה הדמוקרטית.
וואו.
ואני אמרתי עד כאן, אי אפשר לברוח, צריכים לעשות תיקון איפה שאנחנו נכון. נמצאים, ובגלל זה הרמתי את הכפפות ואמרתי שאני אכנס לפוליטיקה וינסה לעזור לקהילה שמה, וגם למשפחה שגרה כאן בישראל.
לסיום שיחתנו, יש משהו שאפשר ללמוד מהניצחון של ממדני? אנחנו פה כמובן בלשון המעטה לא שמחים, אבל מישהו שהגיע משום מקום, מאגר וזכה?
זה אומר שאפשר הכל בארצות הברית, אבל גם שאפשר לסמוך פחות על יהודי אמריקה בקונגרס האמריקני, וצריכים לקחת את המצב אנחנו בידיים. הם כבר... האסלאם הרדיקלי הוא נכנס לפוליטיקה בצורה שמאוד אגרסיבי, ואם לא ניקח את אותו כיוון, אנחנו שתומכים בישראל ושמנסים לבנות מערכת ויחסים שלא כל כך קיצוני, אז זה מאוד חשוב שניכנס אנחנו.
טוב, דורי, אני מאוד מאוד שמח על המועמדות, בהצלחה ענקית, הניצחון שלך הוא הניצחון של כולנו, ובכלל, לתושבי האזור שלך, דורי בנמי, מועמד לקונגרס מקליפורניה, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה לך, יורם.
קצת קליפורניה, here we come, Phantom Planet. כן, לפני שאתם ממהרים לקליפורניה, בואו נשאיר את המוחות פה, את האנשים פה, את הנוער פה. אחד האתגרים הגדולים שלנו זה מערכת חינוך חזקה, כמו שהייתה צריכה להיות, בטח לפי המשאבים שהיא מקבלת, אבל המערכת הזאת היא לא שוויונית, היא יכולה מאוד להשתפר בלשון המעטה. מה ההזדמנויות שיש למערכת הזאת בעידן הטכנולוגי? בוקר טוב לאבי ורשבסקי, מנכ"ל מיינדסט מבית מתח.
בוקר טוב.
אז נצלול ישר לבשורה, כי בסך הכל עידן הבינה המלאכותית מציב אתגרים למערכות חינוך בעולם, גם להשכלה גבוהה, גם לבתי ספר. אני מניח שזה אתגר שאתם מתמודדים איתו.
נכון, אני חושב שיש פה אתגרים, יש פה הרבה הזדמנויות מכל מיני סוגים, והשיח הציבורי הוא הרבה מדי על האתגרים ופחות מדי על ההזדמנויות. ואני חושב שאחת ההזדמנויות הבאמת גדולות שיש במהפכה הזאת זה היכולת לייצר סיטואציות של למידה עצמאית, כמו שתלמיד יושב ומניע את הלמידה של עצמו באופן עצמאי. כמובן זה יכול לקרות בסטינג של כיתה, חשוב שזה יקרה בסטינג כזה, וזה יכול לקרות בסטינג שיש בו אדם מבוגר בחדר, אבל זה שיש מכונה שמבינה מה אני עושה כרגע, מכירה אותי ויודעת לתת לי משוב מתמיד, זה משהו שהוא ממש game changer. כלומר, הוא מייצר מצב של משוב מתמיד לתלמידים, שזה דבר שבעצם בעולם מושלם היה לנו מורה צמוד לכל בן אדם, אבל זה כמובן לא ריאלי טכני. אז יש הזדמנות מאוד מאוד גדולה, וזה רק אחת מהן, יש הרבה עוד הזדמנויות אחרות.
כן, ואחת הבעיות שלנו זה כמובן פערים במערכת החינוך. מי שבא כבר מחתך סוציו-אקונומי יותר גבוה, מי שבא ממשפחה יותר חזקה משכילה, יש לו סיכוי יותר טוב במערכת החינוך הנוכחית, לצערנו הרב. זה משהו שבאמת הטכנולוגיה יכולה לצמצם. האם אני אוכל ליהנות מאותה מורה וירטואלית או אמיתית למתמטיקה שתלמד את כלל ילדי ישראל, שהיא המורה הכי טובה שיכולה להיות?
זאת שאלה מצוינת. קודם כל צריך להגיד שבפרספקטיבה ההיסטורית של ההיסטוריה של העשורים האחרונים, טכנולוגיה יצאה בדרך כלל עם הבטחה גדולה לצמצום פערים, ובדרך כלל עשתה הפוך. כלומר, יש נוצר מה שנקרא הפער הדיגיטלי, ושאני חושב שכולנו חווינו את זה, למשל בתקופה של הקורונה. אנחנו, מיינדסט יושב בנגב וירוחם, ואנחנו עובדים הרבה עם החברה הבדואית, וחד משמעית, ילד או ילדה בפזורה הבדואית, הטכנולוגיה לא שרתה אותה, אלא להפך, כנראה הרחיב את הפער. אבל יש משהו במהפכה הנוכחית של ה-Generative AI, של הבינה המלאכותית היוצרת, שיש סימנים שהוא יכול לעשות גם את הדבר ההפוך, כי באמת יש שם כל מיני, נגיד, פיגומים שמאפשרים למישהו שמתחיל מנקודת מבט, נקודת מוצא נמוכה יותר, להבקיע. יש מחקר מרתק שעשו בסטנפורד, שלקחו 300 מיליון טקסטים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית, וניתחו מאיפה הם הגיעו, מי כתב אותם ומה הנושא שלהם. ו-18% מתוכם זה טקסטים שנכתבו על ידי אנשים במקומות אורבניים, צפופים ועניים. מכתבי תלונה לחברות, לממשלה. עכשיו, זה דבר מדהים, כי זה אנשים שעד לפני שהייתה מכונה שידעה לעזור לי לבטא את עצמי, לא היה להם קול. פתאום, בזכות הטכנולוגיה הזאת, הם יכולים להגיד מה הם רוצים. אז יש פה כנראה הזדמנות מאוד מאוד מעניינת. יש גם לא מעט מחקר על חינוך בהקשרים האלה שמתחיל להצטבר. אבל כדי שכל הדבר הזה יקרה, נדרשת עבודה מאוד מאוד צמודה של להנגיש את המודעות. זה טכנולוגיה שקל מאוד לגעת בה, אבל המודעות שהיא קיימת זה דבר שלא טריוויאלי.
יש חשש גם הפוך, אתה יודע, ממה בסוף ה-Generative AI, הבינה, ממה היא שואבת את המידע, ויכולה לשאוב את זה גם מרשתות חברתיות למשל, ששם האינפורמציה והדיסאינפורמציה לא מדויקים. יש גם חשש שאנחנו בסוף נלמד, ותלמידים ילמדו היסטוריה בצורה מעוותת, או מסרים שנכנסים ובעצם קשה לשלוט עליהם?
כן, אבל צריך לומר שהחשש הזה הוא נכון תמיד. כלומר, גם עם מורים אנושיים, כנראה שרבים איתנו למדנו היסטוריה מעוותת. ואין תחליף לביקורתיות, לא. תמיד זה משהו חשוב. פשוט עכשיו עם הטכנולוגיה הזאת יש לנו יותר כלים להבין מאיפה המידע מגיע ואיך הוא נראה. אבל זה חשש שהוא תמיד היה קיים. ואני חושב שזה קצת מצמצם להסתכל על ההזדמנויות החינוכיות רק מהמידע שהטכנולוגיה הזאת יוצרת, כי החידוש הגדול שבה זה לא זה שהיא מנגישה את המידע, אלא זה שהיא יודעת לנהל איתנו שיחה.
נכון.
וזה דבר שהוא באמת מאוד מאוד משמעותי.
אני פשוט מדמיין את התלמיד שמתקשה עכשיו בפתרון משוואה שהוא למד בכיתה, ובעצם הוא יכול לקבל עזרה בקלות אם רק ייתנו לו את הכלים לשאול את השאלה בדרך הנכונה, וכבר יש לו כלי שלא היה לו מעולם.
נכון, נכון מאוד.
אז בעצם צריך יותר ללמד מיומנויות של איך להשתמש בכלים הנדרים האלה, ואתה יודע יותר טוב ממני, זה הולך להשתפר בצורה אקספוננציאלית, זה לא יישאר ברמה שלו עכשיו, שזה כבר מופלא, זה יהיה הרי דבר מדהים. הרבה יותר באיכות שלו, וזהו, רק צריך למד את הילדים לצלול לשם.
חד משמעית.
אתם נתקלים בהתנגדות, כלומר, שמערכת החינוך המסורתית לא רוצה שיזיזו לה את הגבינה?
אני הרבה שנים, קודם כל, בתחום של טכנולוגיה ולמידה. אני חושב שהמהפכה הזאת מתנהגת אחרת גם בהיבט הזה. יש פחות התנגדויות ממה שראינו בהזדמנויות אחרות. הרבה כי הרבה גם מהמורים וגם מהתלמידים כבר משתמשים בכלים האלה כאינדיבידואלים, ואז הם מבינים את הפוטנציאל, והם מבינים שעוד מאמץ קטן זה יכול באמת לשנות את עולם הלמידה שלהם. תמיד יש התנגדויות, אבל רק כדי לסבר את האוזן, אני פוגש לא מעט חדרי מורים ובתי ספר, ואני תמיד מתחיל בסבב של כל אחד מספר מה הוא עושה היום מבינה מלאכותית כאדם פרטי, ובדרך כלל יש מורה או שתיים שלא עושות שום דבר עם בינה מלאכותית, כל השאר עושים דברים מאוד מאוד מפתיעים. אני תמיד יוצא עם לסת שמוטה מהדברים שאני שומע, כי אם באמת המגוון והיכולות של האנשים לחשוב על איך זה עוזר להם, אם באמת מהפכה מסוג אחר מאלה שהכרנו בעבר.
כן, אז זה הזדמנות נהדרת, הזדמנות לסגירת פערים, זה הזדמנות גם לטפל במשבר, במחסור בכוח הוראה בתחומים מסוימים, כי פה הטכנולוגיה, אני מאמין, תפתור את זה די מהר. אז אתה עוסק בתחום הנכון, אתה איש בשורות, אני מאוד מקווה. אבי ורשבסקי, מנכ"ל מיידסט מבית מתח, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה לך.
ובשבוע שצוין יום תירתו של המלחין צ'ייקובסקי, מה אני אשמיע לכם? אני תמיד אוהב למצוא את שירים היותר פופולריים שדגמו, השתמשו במוזיקה קלאסית, ואחת מהם של וואלס קלקשן, שיר שאתם מכירים, קוראים לו דיידרים, אבל הוא לקח שם הרבה מאוד בהשאלה, מותר, כי זה כבר, זכויות היוצרים הם כבר לא מוגנים. הם אגם הברבורים של צ'ייקובסקי. הנה, דיידרים.
חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100FM.
ועוד דקה קצרה נמשיך בתוכנית בנושא של זוגיות, משברי זוגיות. קודם לכן נציין יום הולדת 80 עגול יפה להנרי וינקלר, במאי, שחקן, אתם מכירים אותו בתור פונזי או ארתור פונזרלי, מהסדרה Happy Days, וזה סתם תירוץ לשים את הפתיח הנהדר, שמעלה הרבה גלי נוסטגיה אצל רבים מאיתנו. הנה. כן, אז באמת נוסטלגיה זה דבר נהדר, ומסתכלים אחורה לימים המאושרים, זו הסדרה שליוותה כל מי שהיה בהכרה בשנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, וימים שמחים פחות לזוגות שנשואים הרבה שנים, ואולי הזוגיות נשחקת, אולי אהבה נשחקת, עייפות, לגדל ילדים, מדינה מטורפת. מה עושים? איך מטפלים בזוגיות? בוקר טוב לדוקטור אורית ארבל, יועצת זוגית.
בוקר טוב.
טוב, זו שאלה רחבה וגדולה, אני אנסה לפרוט אותה קצת לפרטים. אם הזמינו אותי לחתונה לאחרונה, יש סיכוי מה, של 40% שאותו זוג יתגרש? זו פחות או יותר הסטטיסטיקה?
בוא נאמר, במקום להסתכל אחורה לימים מאושרים, מה שאני עושה זה מסתכלים קדימה לעשות ימים מאושרים.
אוקיי, זה כבר, זו פתיחה טובה מאוד. ובעצם, עד כמה בכלל זוג שנמצא במשבר מבין שאולי הוא צריך עזרה? עזרה מקצועית?
תראה, קודם כל, הדבר הראשון שקורה זה אנשים מרגישים לא טוב. שמרגישים לא טוב, הם מתחילים לחפש פתרון. כשאדם מרגיש טוב, אז הוא לא מחפש פתרון, הכל טוב לו.
כן.
ברגע שאדם מרגיש שכואב לו משהו, אם הוא מגיע אליי, אני מלמדת שפה. השפה היא מודולרית. זאת אומרת, אדם אחד צריך תקשורת, אדם אחד צריך להפסיק להאשים, אדם אחד צריך להחזיר את הימים הקודמים בחזרה לתוך החיים שלו, זה לימוד. ברגע שהם מוכנים להתמסר ללימוד, אז אנחנו מקבלים זוגות יותר מאושרים, ואני קורא לזה זוגות עובדים. הם עובדים בלעשות אושר לעצמם. אתה נוהג, אז אתה עובד עם המכונית, אתה נוהג. אתה צריך לפתח את המכונית, אתה צריך לטפח את המכונית. טיפול 10,000, שמן, מים, דלק, וכנל צריך גם לזוגיות. אבל אין מקום במערכת החינוך, בשום מקום, שמלמד איך לחיות בזוגיות.
נכון.
מה שאנחנו עושים, מרתון הזוגיות שלנו, שהוא קצר, אינטנסיבי, וזה רק או 5 מפגשים כפולים, או 10 מפגשים כפולים, אנשים מקבלים את המתנה של החיים שלהם בחזרה.
וצריך כמובן שיתוף פעולה של שני בני הזוג, או שאם אחד מהם רוצה בכל זאת להשתתף, זה יעבוד?
אז קודם כל, זו שאלה נהדרת, שאני מתמודדת איתה יום-יום. זוגות בדרך כלל לא מבינים שאם אחד מגיע, זה טיפול זוגי באוריינטציה אישית. והוא מקבל את כל המתנות ואת כל היתרונות של המרתון, ולמה? כי אם אתה לבד, אז תשומת הלב שלנו עפה פי 3 יותר מהר. כי אם שני בני הזוג, אז זה הזוג פלוס הזוגיות שלהם. זה 3 מוקדים שצריך לאפס אותם ולעשות להם הלימה. עכשיו, אני לא יודעת אם אתה יודע או שהמאזינים מודעים, אנחנו נותנים מתנה של שעת טיפול מלאה לאנשים שהיו במילואים השנה.
יפה מאוד. שאגב, אני רוצה להבין, דוקטור ארבל, יש סיכוי טוב שהמילואים הם שוחקי זוגיות, או שאולי התהליך הוא הפוך והגעגוע והניתוק הם דווקא מחזקי זוגיות?
יש כאלה ויש כאלה.
אוקיי.
כמו בקורונה גם אנשים התפרקו בזוגיות, ואנשים היה להם נעים להיות ביחד בזוגיות. זה היה להם דווקא נחמד. אז השאלה, זה תלוי בזוג, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל בפירוש המלחמה לא נתנה תמיכה לאהבה ולאופטימיות. ואני חושבת שאסור לנו לוותר לעצמנו לקבל את המתנה של החיים, שלהחזיר לנו את התרה ליושנה ולהחזיר לנו את האהבה והאופטימיות וההרמוניה, ובמיוחד שיש עכשיו כלים כמו המראטון לתת את זה.
מה נדרש מבני הזוג כשהם באים מבחינת השעות שהם צריכים להקדיש לדבר הזה? זה מפגשים אצלך וזה גם, יש שיעורי בית?
יש שיעורי בית, כן.
אוקיי.
יש שיעורי בית, אנשים לא אוהבים, אבל יש והם נהדרים. כי כן. בעצם הבנייה של המראטון בין מפגש למפגש, שם נעשית הצמיחה.
כי אני אומר לעצמי, הזמן שתשקיעו פה הוא הרבה פחות מאשר הזמן להתגרש. הכסף שתשקיעו הוא כמובן יותר זול מאשר להתגרש. יש מקרים שבהם את ממש מתקוטטים אל מולך? כלומר, זה חלק מהתהליך?
הם מתקוטטים ביניהם, הם מתקוטטים איתי. אנשים לא אוהבים לקבל הוראות. אנשים קשה להם עם שינוי. הם רוצים שהשני ישתנה. יהיה להם יותר קל.
כן.
והרבה פעמים זה אנשים צריכים להיות, לבוא מוכנים בשביל להגיע למטרה.
הם מרגישים לפעמים שאת תופסת צד של מישהו יותר משל, אני בטוח שאת אובייקטיבית, אבל זה נתפס לפעמים כי את יותר בצד שלו או שלה?
האמת שכן, וזה לא בגלל שאני במקום, זה אני מנסה לשחרר את התקיעות או את ההיקשות או את ההבנות, והרבה פעמים כשאני יושבת על מישהו, אז הוא חושב שאני נגדו. אני לא, אני ממש לטובתו, אבל...
אבל הוא תקוע באיזשהו מקום, כן.
נכון. לא, אני לא מבטרת. אחד הדברים זה שאני לא מבטרת. אני נותנת את העבודה הנטו. אני עובדת בשביל הזוגיות שלהם. הם לא הלקוחות שלי, הזוגיות שלהם. היא הלקוחה שלי.
אז יפה. ואת רואה הבדל בין המשברים של הדור הנוכחי לדורות קודמים? אני מניח שזה הדור הנוכחי, הצעירים שמתחתנים היום, הם דור שיותר קל לו לפרק חבילה, לפרק זוגיות?
תראה, לאף אחד לא קל לפרק זוגיות, למרות שהם כאילו מאיימים על זה. ואחד הדברים היפים בזוגות הצעירים, שהם הרבה יותר מוכנים לבוא גם לפני החתונה לייעוץ זוגי, שזה ממש שפו, זה הפוך. זוגות יותר מבוגרים, הם לא מבינים, לקח להם 10 שנים, 20 שנה, מקרה גדול שקרה, פיצוץ ענקי, שכבר לא היה להם שום ברירה אלא להסכים לבוא. בדרך כלל יש אחד יותר פתוח,
מעניין, בעצם ייעוץ לפני שמתחתנים, זה ייעוץ לתת כלים לנהל זוגיות במהלך חיי הנישואין בעצם.
כן, כן. זה מה שאני עושה גם באמצע החיים.
נו, זה מתנה יפה שמישהו יכול להעניק לבני זוג שמתחתנים.
נכון.
אני עכשיו חושב על זה דווקא מהמשפחה בכיוון הפוך לגמרי.
נכון.
תראי, במציאות שלנו אתה צריך רישיון לאקדח, צריך רישיון לרכב, גם לקוטנוע, גם לסירה.
וגם לזוגיות.
פורמלית, אתה לא צריך רישיון להיות הורה, וגם לא רישיון להתחתן מעבר
לחבל.
כן. אז באמת, באמת, איזושהי הכשרה. יש משהו שמערכות חינוך יכולות לעזור? כלומר, יש משהו בשלב?
הלוואי. זה תוכנית מוגדרת, ממוקדת, עם מודולים קבועים, 36 מודולים שכל אחד מהם נותן, לא כל זוג צריך את כולם. אני עושה יחד איתם את הבדיקה מה כל אחד צריך, ואנחנו רצים על זה תוך כדי התוכנית.
יש איזה מסר שאת רוצה להעביר לזוגות שנמצאים עכשיו במשבר, או שהם חושבים שזה משבר, או שהחיים הם כבר לא דבש וורדים ושושנים כמו פעם?
כן. קודם כל, זה שכואב זה רק מביא אתכם לצומת של בואו נלמד איך לתקן, ויש פה את הכלים איך לעשות את זה, וזה קל, זה פשוט. אל תוותרו על הקשר שלכם, ובואו נראה ונבדוק כל אחד אצל עצמו מה הוא צריך לתקן, ולא ללכת לנסות לשנות את השני, כי זה אף פעם לא עובד.
מסר כל כך חשוב, אני... למזלי זה מוקלט וזה יהיה באפליקציה שלנו ואני אוכל להשמיע את זה גם לאשתי. והיא בטח יותר צודקת ממני בדרך כלל, אז אני אצטרך גם להקשיב לדברים האלה טוב טוב. עזרת לנו מאוד להבין את הבעיה ואת פתרונה, גם כן דוקטור אורית ארבל, יועצת זוגית, שנדע באמת לשמוע, להקשיב, ולא לנסות לשנות אחד השני ואת העולם כל הזמן.
אמן ואמן.
תודה רבה.
שיש שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה על השיחה.
כל טוב.
יש לי שיר שמתחבר לזה שזהב הבן חוגג את יום הולדת מחר, וגעגועים לחיבוקים חמים נזכרים רק ברגעים יפים. כיף זה היה, עכשיו עצוב לי נורא. בואו ובואו דבר, דבר איתי. אוהבת רק אותך, אתה היחידי. אז המילים של סוזי אקמן רוגובין, הלחן של ישי אמיר, זהב הבן. כן, אנחנו השבוע גם מצוין יום טירתו של השחקן דודיקס מדר, היה שחקן טלוויזיה ופזמונאי ואיש תיאטרון, והדמות הידועה ביותר שלו הייתה בסדרה ששודרה בשנות ה-70 ללימוד השפה העברית, הוא היה מורה דרך, מדריך טיולים, פתר תעלומות, והשיר, שיר הפתיחה של הסדרה הזאת, של שישיית שריד, המילים של נתן יונתן, קצת נוסטלגיה, עברית בסימן טוב.
חותמים שבוע עם יורם אוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
כן, אז בפינת הנוסטלגיה, עברית בסימן טוב, לציון פטירתו של דודיקס מדר, השחקן, יום פטירתו, וגם נתן זך, ציון יום פטירתו צויין השבוע, המשורר שלנו, אחד המשוררים המובילים, ותראו לפעמים איך שיר נולד, היה ערב שירי משוררים בגלי צהל ב-1972, ומתי כספי הצעיר הלחין שיר למילותיו של נתן זך. זה השיר הזה שאתם ודאי מכירים, כשאלוהים אמר בפעם הראשונה. כן, נתן זך זכרו לברכה מילים, מתי כספי בדל לחיים ארוכים, שיהיה בריא בלחן ובביצוע. התוכנית שלנו מסתיימת, אנחנו רק נזכיר שאחרינו התוכנית הנבחרים בגשת דוד בן מסת תשודר. וזה הזמן להודות לטכנאי השידור גל ססטיאל, על ההפקה איתנו פה אמילי חביב, עמל וטרח כל השבוע להפקה עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם בעריכת הלל אברמוביץ'. נזכיר שאת התוכנית הזאת והרבה תוכניות של רדיוס, כל התוכניות האהובות יכולות להיות זמינות לכם גם בהזנה חוזרת, באפליקציית רדיוס, פשוט תורידו אותה באפל, בגוגל, תוכלו לשמוע גם ערוצי מוזיקה מעולים, גם את התוכנית הזאת ותוכניות אחרות. זהו, אני אורם אוקדי נפרד מכם, ועוד יום הולדת של בריין אדמס הקנדי, שיר שאותי מרים תמיד, run to you, שיהיה סופש שקט רגוע.